בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום ראשון, 18 באפריל, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. שבוע לפני הבחירות האחרונות, הגיע ראש הממשלה לביקור בכפר טובא זנגריה, שבצפון. הוא סייר במקום עם בחירי המשטרה והשר לביטחון הפנים, שמע מהם סקירות על העבריינות שיוצאת משם, על הפשיעה המאורגנת, על תושבים בכל האזור, שחיים בפחד.
יש נקודה בקרב שבו אתה שופט את הרצון של האויב להילחם. אתם תתפסו, תכלאו, אולי תרגו.
צריך לשבור את ארגוני הפשע, אולי תרגו חלק מהם. נתניהו אמר שם לנוכחים, לא שומעים אותו, מדבר ככה הרבה. ואכן יש כל מיני סוגי פשיעה שנפוצים בצפון. יש כנופיות ויש פשיעה חקלאית, יש גם טרור לאומני, אבל יש סוג אחד שהופך את הצפון לגרסה הישראלית של המערב הפרוע. ארגוני פשע שהשתלטו לחלוטין על המרחב, והם מציבים בפני בעלי העסקים ברירה אחת פשוטה. תשלמו או תחטפו.
פתאום ירה כדור, פגע בחלון של הדלת.
עם אקדח.
עם אקדח. הוא ירה כדור אחד באוויר, אני ברחתי הצידה, הוא לקח גלון של דלק, זרק את זה, שרה ונסע בחזרה מפה, לא נסע מהר אפילו, כאילו לא קרה כלום.
והם משלמים, מיליארדי שקלים. אפילו מדינת ישראל משלמת.
אני רוצה להגיד לכם שכל הגליל משלם דמי חסות. תקשיבו, read my lips, ואני אומר את זה לכל עם ישראל, כולם משלמים דמי חסות.
אז הפעם אנחנו שואלים מי יגן על הצפון מאימת הפרוטקשן. שלום גיא ורון, האיש שלנו בצפון.
שלום אלעד.
אז בואו נתחיל מההתחלה. כשאנחנו מדברים על פרוטקשן בצפון, על מה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על חברות שמירה, לגיטימיות לכל דבר, כאלה שרשומות במס הכנסה וברשם החברות וברשם חברות השמירה, והן פיתחו שיטה שתופסת את הצפון בשנים האחרונות, סחיטה באיומים, פרוטקשן. הם באים לאותו חקלאי, לאותו קבלן אפר, לאותה חנות בראש פינה או מוסך בחצור, אתה חייב לשלם לי כדי שאני אשמור עליך ואף אחד לא יפגע בך. אבל הם כבר כל כך משוכללים אלעד בשנים האחרונות, שברוב המוחלט של המקרים הם כבר לא צריכים לבוא ולאיים עליך, מספיק שהם ישרפו לך את הטרקטור, ישרפו את הבית האריזה, יפגעו לך ברכוש, ישברו את החלונות של החנות שלך, ואתה כבר תדע להגיע להם, וזה חלק מהמעגל המאוד בעייתי כבר של רשויות החוק, להוכיח שהיה כאן איום. בפועל, מאות חקלאים בצפון הארץ וגם בעלי עסקים משלמים פרוטקשן מדי חודש לאותן חברות.
כן, אבל חברות שמירה זה משהו שאנחנו מכירים, זה דבר מוסדר, אנחנו לא בעולמות האלה כאן, נכון? כלומר, חברת השמירה הלגיטימית לכאורה זו רק חזית לארגון שהוא עמוק בתחום השחור.
תחום שחור לחלוטין, כי בעוד יש לך הרבה מאוד חברות שמירה לגיטימיות שנותנות שירותי שמירה אמיתיים, מה שבפרקליטות ובמשטרה כבר אומרים ויודעים שנים, חברות השמירה האלה עומדות מאחורי אותן הצתות, מאחורי אותן פגיעה בעסקים, ואחר כך הן באות בכסות של חברת שמירה לגיטימית, מבקשות ממך תשלום חודשי קבוע כדי למנוע את הפשיעה שאין בעצמן עומדות מאחוריהן, והן אפילו נותנות לך בסוף חשבונית, וזה מוכר במס.
פעם בעבר הם היו באים ואומרים לך, כן, אנחנו חברת שמירה, בוא תשלם לנו. היום קצת התחכמו. הם קצת הרימו אפילו על המשטרה, הם באים עושים לך נזקים, הם גורמים לך להגיע אליהם, לפנות אליהם, שכולנו יודעים שזה הם, ואז אם חלילה הם יעצרו מחר, הם יגידו מה אתה רוצה, הוא פנה אלינו.
ואיך זה נראה בשטח? איך ארגוני הפשיעה האלה, חברות השמירה, יוצרות קשר עם בעלי העסקים?
בואו ניקח למשל בית אריזה בצפון הארץ, שבשנים האחרונות נשרף 3 פעמים. ובכל פעם מחדש כשהמשטרה מגיעה, אותם חקלאים שמפעילים את בית האריזה, אומרים, אנחנו לא יודעים, אין לנו שום סכסוך עם אף אחד, אף אחד לא ביקש מאיתנו שום דבר, אבל זה קורה פעם ועוד פעם, והנזק מגיע בכל פעם למיליוני שקלים, וחברות הביטוח כבר לא מוכנות לשלם, כמרות שהפרמיה לא מכסה את העלות שלהם אחר כך, ואז מתברר שיש מישהו שיבוא וילחש על האוזן של אותם חקלאים, או כל בעל עסק אחר, כדאי לך לפנות לאותה חברת שמירה, היא תשמור עליך. והטריק בחברות שמירה האלו, שאם אתה היית עכשיו בעל עסק שרוצה באמת להחזיק שומר מדי יום או מדי לילה, ואתה צריך לשלם לו על 12 שעות ביום, שזה אומר שעות נוספות, העלות שלו בערך תהיה, נאמר, 8,000 שקלים לחודש. אבל אותה חברת שמירה, שהיא חברת שמירה לכל דבר, נותנת לך את אותו שירות ב-6,000 שקלים בלבד. וזה בעצם הטריק. כיוון שחברת השמירה עומדת מאחורי העבריינות, מאחורי הפעילות הזאת, יכולה להרשות לעצמה מצד אחד לקחת את הכסף, מצד שני לא צריכה לשים שומר פיזית, הן נקראות הרבה פעמים חברות מדבקה, הן פשוט ישימו את המדבקה שלהם של העסק על העסק שלך או על הטרקטור, וכולם ידעו שאסור להתעסק איתם, כי כאן המשפחות פשע שולטות.
אז אתה מספר שהם באים ושמים מדבקה, זה עובד? נניח אותו חקלאי שפונה לאותה חברה ומשלם לה והיא שמה את המדבקה. זה אומר שזהו, אין יותר רצתות, אין יותר פגיעות?
לא רק שזה עובד, אתה גם לא צריך יותר לשלם לביטוח, כי אותן חברות מתחייבות שלכל דבר ועניין, אין יבטחו אותך, מישהו יפגע בך במשמרת שלהם, הם ישלמו לך את הכסף מיד, ואתה סגור. אבל השליטה שלהם בשטח היא כל כך גדולה, שברגע שיש את המדבקה, אף אחד יותר לא יתעסק איתך. וכל פעם זה אגב מדבקה אחרת, וכל פעם זה חברה אחרת, כי מנסים לסגור אותם ומנסים לפעול, וזה לא ממש מצליח. בימים אלו, אגב, מי שמטייל בצפון, יכול לראות על חלק מהטרקטורים דגל של פיראטים, דגל שחור עם סמל הפיראטים, זה מקושר לחברה הנוכחית שנמצאת תחת חקירה היום במשטרת ישראל.
אני חייב לשאול אותך, זו אולי שאלה קצת טיפשית, אבל מה הבעיה? כלומר, בחקלאי, בעל מפעל נניח, אומרים לו, תשלם פחות, במקום 8,000 על שומר חיצוני, אנחנו רוצים רק 6,000, אנחנו מבטיחים לך שקט נפשי, אפס פגיעות, ואפילו ביטוח במקרה שמשהו יתפקשש. אז איפה הבעיה?
הבעיה מתחילה ונגמרת בזה שמלכתחילה אף אחד לא היה פוגע לך כנראה בשטח. אין סיבה שליד כל טרקטור, בכניסה לכל מטע או בית אריזה, יישב שומר חמוש 24 שעות. ונכון, האבסורד הכלכלי הוא שבסוף לאותו חקלאי עדיף לשלם מדי חודש 4,000, 6,800 שקלים, לפי גודל העסק שלו, להעביר את הפרמיה החודשית הזאת, שהיא מוכרת במס, להזדקות עליה לאחר מכן, ושלא יקחו לו לצורך העניין את המוח של אותו באגר, שברגע שלקחת את החלק הקטן הזה מתוך הטרקטור, זהו, הטרקטור הרוס, זה 700,000 שקל. עכשיו תגיד אתה, אם לא שווה לך לשלם 4,000 שקל מדי חודש, ולא להרוס טרקטור של 700,000.
ומה ההיקף של הפרוטקשן?
הפרוטקשן הזה מוערך במיליארדי שקלים. אנחנו מדברים גם בחקלאות, אבל גם בעסקים ובקבלנים של עבודות אפר, ובפועל, לא נעים להגיד, כולם משלמים. מעטים מאוד האנשים שלא משלמים או שמוכנים לספוג את הפגיעה המתמשכת הזאת. אני חושב שלאורך כביש 90, היום מאזור ראש פינה וצפונה, אתה תמצא מעט מאוד עסקים שלא משלמים לעבריינים ששומרים עליהם לכאורה. וכשאנחנו מסתכלים על אתרי בנייה בצפון ועל מקומות אחרים, אז יש לנו מפרשות קודמות, אנחנו יודעים שקרן קיימת לישראל שילמה, ואנחנו יודעים שגם בחברת חשמל שילמו, וגם באתרי בנייה של משרד הבינוי והשיכון, כלומר גם מדינת ישראל מעבירה כסף לאותם עבריינים.
מה זאת אומרת? מדינת ישראל משלמת פרוטקשן?
חד משמעית, אין לזה בכלל ויכוח. מדינת ישראל או קבלנים מטעמה משלמים את הפרוטקשן כדי שלא יפגעו לה באתרים, שלא יפגעו במתקני מים, שלא יפגעו במתקני תשתיות.
זה מטורף.
זה פשוט יותר קל למדינה ולחקלאי ולאיש שנמצא בקצה לשלם ולקבל את השקט הזה שהוא יכול לעבוד. יש סיפורים על בניית כביש 65 מצומת גולני לצפון, כביש מדהים שנבנה בשנים האחרונות, וזה היה מדהים לראות שבמשך 3 שנים כמעט שבנו את הכביש הזה, כל הטרקטורים, כל הבאגרים עמדו ללא שמירה. ואחר כך בכתבי אישום שהוגשו נגד אותם עבריינים, שמאז השתחררו ממעצר, התברר שהם גבו 10,000 שקלים מדי חודש מאותם קבלנים שבנו את הכביש, ולא צריכים להציב אפילו לא שומר אחד, כי העבריינים קיבלו את הכסף שלהם מהמדינה.
תגיד, איפה הרשויות בכל זה? איפה המשטרה?
תראה, בכל פעם שמגיע מפקד משטרה חדש לצפון, הוא מספר לנו, לכתבים, שיש לו הרבה מאוד משימות. יש לו קודם כל את הנשק הלא חוקי במגזר הערבי, וארגוני הפשיעה בתוך המגזר הערבי, וזה בראש סדר העדיפויות שלו. אבל אתה רואה שאחרי שנה בתפקיד, או שנה וחצי, כי לרוב הם עושים 2 בתפקיד, הוא מבין שיש כאן משהו הרבה יותר גדול מזה, ועכשיו יש לנו מפקד שנקרא ניצב שמעון לוי, שהגיע ממחוז תל אביב, ואותו שמעון לוי התחיל מבצע שלא היה אף פעם באזור של טובא זנגריה. בכלל, זו דמות מאוד מעניינת. על האוטו שלו, על האוטו המשטרתי, יש סמל קסדה של חייל יווני, ומתחת רשום מולון לבה. זה ביוונית, בו וכך, איזשהו ביטוי שמיוחס למלך ספרטה, לאונידיס הראשון, והוא באמת אמר, עם כל הכבוד לזה שאני שוטר, אני גם חייל, והוא הכניס לשם את כל הכוחות שיש לו במטרה, לקטוש את אותם ארגונים, הוא עשה גם דברים שלא ראינו אף פעם בחברה הערבית. הוא עצר את הנשים, הוא עצר את האחיות, עשה להם מסדרי זיהוי, נכנס עם הימם לתוך הבתים, כלומר, כשהם זורקים רימוני אלם ורימוני אשן לתוך הבתים, מבצע חיפושים שלא ראינו אף פעם, לכאורה, הנה, תמיד אומרים, לא בכפפות של משי, וצריך כוח וצריך עוצמה, במבחן תוצאה אלעד, אנחנו לא רואים כתבי אישום בחודשים האחרונים, אותם עבריינים יצאו מהכפר למקומות אחרים, לקחו מדרון אחורי, הם כבר הגיעו אחר כך ויגבו את הכסף, כי המציאות העצובה היא שבזמן שהמשטרה גם כשהיא משקיעה אלפי שוטרים בכפר אחד של 4,000 תושבים, שזה לא פרופורציונלי, ממשיכים מגרי הפשיעה, ממשיכים הרציחות במגזר הערבי, יש תאונות דרכים, ויש הרבה מאוד בעיות אחרות שצריכים להתמודד איתן, והשמיכה קצרה, אין מספיק שוטרים להתעסק עם הכל.
תשמע, מה אני אגיד לך? זה מאוד עצוב.
החלק העצוב אלעד, שאם תדבר עם קצינים בכירים במחוז צפון, הם יגידו לך שפשיעת הפרוטקשן רווחת כבר הרבה מאוד שנים וקיימת בתוך המגזר. הבעיה היא שבמגזר הערבי לא מדברים עליה, ובמגזר היהודי מפחדים לא פחות, אבל דווקא עם החקלאים משהו השתנה שם. הם פתאום פחות חוששים לדבר, או קשה יותר להסתיר כשמציטים בית הריזה וכולם רואים את זה מהכביש הראשי, ולכן זה קצת זולג אלינו לתקשורת, מקבל סיכור יותר נרחב, אבל המציאות האמיתית היא שהפרוטקשן היא כל כך רחבה וכל כך מושרשת בחברה הערבית, שאני מניח שעל 95% מהמקרים אנחנו לא שומעים אם זה סחיטה של חנויות וסחיטה של קניונים וסחיטה של הרבה מאוד קבלנים שמשלמים מדי חודש אלפי שקלים ועשרות אלפי שקלים כדי שאותם עבריינים לא יגיעו אליהם.
אז יש הרבה נפגעים בתוך המגזר הערבי שלא מדברים, ויש גם קורבנות במגזר היהודי, גם הם רובם לפחות לא מדברים. איך השתיקה הזו באה לידי ביטוי בפועל? כלומר, אדם שנשרף לו המפעל, מה, הוא לא מוכן לומר מילה, או שיש משהו שהוא כן מוכן להגיד?
אני חושב שהתשובה האוטומטית של כל בעל עסק שאתה מדבר איתו אחרי שהוא נפגע, זה שמעולם לא דיברו איתי, אני לא יודע על מה מדובר, ואני לא רוצה לדבר, או אל תצלם אותי, או אל תזכיר אותי, כולל מקרים אבסורדים של מישהו שאתה מדבר איתו במשך כמה שבועות, כי אתה יודע שהוא נפגע, ואז בפעם הרביעית או החמישית הוא אומר לך, טוב, תבוא, וכשאתה מפעיל את המצלמה הוא אומר לך,
לא יודע, אני לא יודע, לא מכיר, אין עסק עם אף אחד, אני לא מכיר, לא מכיר, אין עסק, לא מסוכסך עם אף אחד, לא יודע מה הם רוצים החיים שלי, לא פנו עליי, אני לא יודע מי האנשים האלה.
אני אתן לך דוגמה, אירוע שמתחיל בקריית שמונה עם קבלן מהגליל העליון, שעבד באתר של שכונת יובלים, שנבנית בימים אלו בקריית שמונה, קבלן עבודות אפר, פעם אחת שברו לו את החלונות של הטרקטורים, ופעם שנייה ניסו להצית, ובפעם השלישית שאני כבר מגיע אליו, אני מקבל ממנו את המסר שהוא כבר הסתדר, הוא לקח את השומר שהמליצו לו באתר, ומעכשיו הוא סגור ומסודר. ואחרי 3 חודשים הוא קיבל עוד עבודה, הפעם בחצור הגלילית, שנמצאת 30 קילומטרים מקריית שמונה דרומה, אבל בעוד באתר עבודה בקריית שמונה יש בעל בית אחד, באתר עבודה בחצור הגלילית זה כבר משפחה אחרת, והוא התחיל לשלם למשפחה האחרת, החדשה. אבל המשפחה שהוא משלם לה בקריית שמונה לא אהבה שהוא לא נותן להם את כל העבודה שיש לו, והתחיל מאבק בין אותן משפחות פשע. אתה יודע מה קרה בסוף? היה כמה אירועי אלימות בתוך הכפר, אבל בסוף הגיעו העבריינים שלא קיבלו את העבודה בחצור הגלילית, ירו באוויר, הוציאו את הנהג של הטרקטור באמצע היום, 12 בצהריים, הציתו אותו באש, ואותו קבלן, למרות שהוא שילם לשני הצדדים, בסוף נפגע עם הרכוש, פחד מוות מבחינתו שמאיימים בנשק באמצע היום בעיר בצפון הארץ. ואגב, כשאני בא אליו בסוף, אחרי כמה דקות אחרי שכבר ירו ואימו עליו, אז אתה יודע מה הוא אומר לי? אני לא יודע מי רוצה לפגוע בי. העיקר שיתנו לו להמשיך לעבוד ולהתפרנס, גם אם הוא צריך לשלם, גם אם הוא נפגע, הפחד כאן משתק.
ומי השחקנים המרכזיים בתחום הזה?
השחקנים המרכזיים לפי משטרת ישראל הן קודם כל משפחה גדולה שיושבת בכפר טובא זנגריה, משפחת אייב, שנעצרה כמה פעמים, הפרשה האחרונה זה הרי גולן, שנעצרו שם 32 איש, עם רכוש בעשרות מיליוני שקלים, ומעצרים ארוכים, ולמרבה הצער, אחרי שנתיים של משפט, רובם שוחררו על סעיפים של עבירות עושק, כשעדי תביעה מרכזיים נעלמו, אחרים לא הסכימו לבוא להעיד, או פשוט שינו את גרסתם מעל בימת בית המשפט, והוכזו בסוף כעדים עוינים. אבל המשטרה סבורה שעדיין אותן משפחות ממשיכות להפעיל את הדבר הזה. על פי משטרת ישראל, אין מקושרים לאותן חברות פרוטקשן שמגיעות אחר כך אליך.
כלומר, רוב השחקנים הגדולים בתחום הזה יוצאים מכפר אחד. תספר לי עליו.
טובא זנגריה זה כפר שנמצא כאן עוד מלפני קום המדינה, כ-4,000 תושבים, בדואים, זה בעצם שני כפרים, טובא וזנגריה, שאוחד אחרי קום המדינה. לכפר טובא זנגריה יש שם רע מאוד היום בציבור הישראלי, לא תמיד בצדק, והם מזכירים תמיד ובצדק מבחינתם, שזה אולי יישוב הבדואי היחיד בארץ שיש בו חלקת חללי צהל, והם ב-48 קשרו קשר עם יגאל אלון והקימו את הפלאיב, זה הכפר היחיד בכל הגליל העליון שלא פונה ומיושביו, והם נלחמו לצד הפלמח, אבל מאז 48 אלעד הרבה מים זרמו בירדן שעובר מתחת לטובא זנגריה, וגם החלק גדול מתושבי הכפר שינו את דרכם ועוסקים היום בדברים שפחות לגיטימיים.
וגיא, היית בטובא זנגריה, דיברת עם התושבים, מה אמרו לך שם?
בטובא זנגריה יגידו לך הרוב המוחלט של האנשים, אנחנו בכלל לא קשורים לזה, אנחנו לא רוצים פשע ולא רוצים להיות יישוב של עבריינים.
בן אדם שאין לו מה לאכול, לא תהיה לו בעיה, ברירה אחרת. מה הוא יעשה? אני שואל את חתם, מה הוא יעשה? הוא ילך לעשות נדבות, תנו לי? לא. בדואי עם כבוד, הוא לא יעשה. הוא ייקח? למה? בשביל לפרנס את פרנס עצמו והאחים שלו.
הנתונים שם אגב הם מדהימים. אחד מכל 4 תושבים ב5 השנים האחרונות נעצר מתישהו. זה הכי גבוה במדינת ישראל. אני חושב שיש שם אחוז כתבי אישום ומעצר עד תום ההליכים הגבוה במדינה פר 1,000 אנשים. כלומר, יש שם בהחלט שיטור ואולי אפילו שיטור יתר. אבל אז אתה מבין מהם שגם מי שרוצה ללכת בדרך הישר או בדרך הטוב, הוא כבר נשאר עם הסטיגמה. אתה בא מטובא זנגריה, אתה אומר את זה בריאיון עבודה, כבר לא מוכנים לקחת אותך לעבודה, או נזרים, או אומרים אני אחזור אליך שוב, ואז הם חוזרים למעגל הזה של מה שהם רואים בעצם בבית, של עבריינים שנוסעים במכוניות מפוארות, ושזו דרך הפרנסה העיקרית, וגם מי שאולי רוצה לצאת מהמעגל הזה לא מצליח.
תגיד, אמא שלך תאזין לפודקאסט הזה?
אני מקווה.
כי רציתי לשאול אם חווית משהו בביקורים שלך שם, אם קיבלת איומים כלשהם בעקבות הביקורים שלך שם, אבל אולי לא כדאי שהיא תשמע את זה.
אתה מקבל לפעמים הודעות וואטסאפ, או הרבה מאוד פעמים בדרך המסנג'ר של הפייסבוק שתיזהר, או כללות כאלה ואחרות. אני יכול להגיד לך שספציפית לטובא זנגריה אני נמנע בשנתיים האחרונות, מאז כתבה גדולה שעשינו שם, להיכנס. כי ברגע שאתה נכנס לכפר, יש פשוט רשת של בני נוער, שמיד מסמנת ושורקת ומתקשרת, ומישהו מגיע ואומר לך גם, דוגרי, אתה לא רצוי כאן, עדיף שתלך, אחרת זה לא ייגמר בטוב.
תראה, אנחנו מדברים על הפשיעה בצפון, כמובן שאי אפשר להתעלם גם מהפשיעה בדרום, יש הרבה קווי דמיון. יש קשר בין שני המקומות האלה?
אני חושב שבשני המקרים, הרבה מאוד מהפשיעה הזאת מקורה בפרנסה כלכלית, כלומר, זה הדרך של העבריינים להתפרנס, להביא אוכל הביתה, או לקנות מכונית חדשה. אני חושב שבשני המקרים יש לנו מעט מדי מעורבות של מדינת ישראל בתוך החברה הערבית ששולטת באותם ארגוני פשיעה, בין אם זה בפזורה הבדואית בדרום, שאנחנו לא רואים שם יותר מדי התערבות של מדינת ישראל, וגם בצפון, אם בטובא זנגריה יש מאות ילדים שלא יודעים איך נראים חוגי השערה, ואין להם מה לעשות אחרי השיעורים בבית ספר, ואין להם מודל לחיקוי, והם לא יוצאים החוצה לבלות ולצרוך תרבות, אז זה איזשהו מעגל שמזין גם את הדרום וגם את הצפון, וצריך פשוט לעשות משהו אחר, לא בטוח שרק לעצור אותם, או לחפש אותם עם השוטר, זה מה שיעזור בסוף.
ולפי מה שאתה אומר, גם לעצור אותם, או לחפש אותם עם שוטר, זה לא ממש עוזר, לא מוכיח את עצמו.
הבעיה הכי גדולה אלא בשנים האחרונות היא שגם שכבר מצליחים לעצור את אותם אנשים, כשמביאים אותם לחקירה מגלים שפשוט חכמים. רק לפני 3 חודשים פרצו אלעד בלילה אחד לשתי תחנות משטרה בצפון, לתחנת המשטרה בצפת ותחנת המשטרה בטבריה, שבשתי המקומות האלה יש משרדים של הילפ, היחידה לפשעים מסוכנים של מחוז צפון, ואתה יודע מה עשו שם העבריינים שאנחנו לא יודעים מי הם כי הם לא נתפסו? הם גנבו את התיקי חקירה שמתעסקת במי שהתלונן לאחרונה על פרוטקשן. הם ידעו שהייתה חקירה, הם ידעו מי התלונן, אבל הם רצו לקבל את המידע המדויק הזה. פשוט נכנסו וגנבו את הכספות ביום שישי בלילה, ורק בראשון בבוקר משטרת ישראל גילתה על הפריצה הזאת.
אתה רואה לזה סוף? כלומר, יש פתרון שיכול לטפל בבעיה הזו, או שזה הגורל של הצפון?
קודם כל, חייב להיות לזה סוף. אי אפשר להמשיך בזה כל הזמן. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להשקיע יותר משאבים. היא משקיעה עכשיו הרבה מאוד משאבים, אבל היא צריכה להשקיע יותר. היא צריכה לתת תחושה, קודם כל, לאותם בעלי עסקים שיש מי שישמור עליהם. אי אפשר שיגישו כתבי אישום נגד העבריינים, ולגלות שאחרי שנה או שנתיים של משפט, כי יש להם עורכי דין מצוינים, אז הם מצליחים להשתחרר לבית והביתה ופשוט להמשיך במה שהם עושים. אותם בעלי עסקים צריכים את הביטחון להבין שהם יכולים להתלונן, ושגם יהיה להם גב אחר כך.
גיא ורון, תודה רבה.
תודה, אלעד.
וזה היה אחד ביום, מבית N12. אתם יכולים למצוא אותנו ב-N12 או בכל אפליקציות הפודקאסטים. אם תעקבו אחרינו, אז בכל בוקר תוכלו לקבל את הפרק החדש. ואם אהבתם את אחד ביום, נשמח אם תשתפו חברים. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, ותודה לעומר פרימט. ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.